אבא שלי כתב ספרי מחקר. תמיד קינה בי על שאני כותב חופשי, מה שבא לי, ישר מהראש של הדף. לא חייב לעשות כל מיני מחקרים, להכיר כל מה שנכתב על הנושא וסביבתו, לבדוק מקורות, לבסס על הסמכתאות, להשוות מובאות, לספק הוכחות, לשלב הערות שוליים, שום כלום, ציפור דור. רוצה לכתוב, שמואל אהב את צילה? מותר לי. רוצה לכתוב, אבל צילה אהבה את ג'ילבר? גם כן מותר לי. רוצה לכתוב, והנה ג'ילבר ושמואל בכל זאת אהבו זה את זה. מי בכלל יוכל להתווכח איתי, להפריך, או לגלות חס וחלילה מקורות חדשים שיעמידו את מה שכתבתי באור מפוקפק, אם לא למטה מזה. אני מצידי קצת קינאתי באבא שלי. כשהוא היה מתיישב לכתוב מאמר מדעי, כל השולחן שלו היה מכוסה תמיד בספרים פתוחים, תדפיסים, מאמרים, מקורות, מראי מקום, לגיון שלם של כוחות עזר ושל ארטילריה מסייעת. אף פעם לא יצא לו לשבת, כמוני, מול דף חלק שמונח לו, לועג לרש, באמצע השולחן הריק. כמו פני הירח בערך. אתה והדף והייאוש. לך תעשה משהו מכלום. דף לבן זה בעצם קיר אטום, מסויד, בלי דלת ובלי חלון. קצת כמו להתחיל קשר עם איש זר או אישה זרה בבית קפה. זוכרים את גורוב של צ'כוב, בסיפור הגברת עם הכלבלב? הוא קורא לכלב, וכשהכלב מתקרב קצת הוא מאיים עליו באצבע. הכלבלב רוטן, גורוב שוב קורא ושוב מאיים, הגברת מסמיקה ואומרת, הוא לא נושך. גורוב מבקש רשות לתת לו עצם, ובכך מופיע קצה חוט, גם לגורוב, גם לצ'כוב. החיזור מתחיל והסיפור יוצא לדרך. כמעט כל התחלת סיפור היא בעצם חיזור אחרי הכלבלב שאולי יקרב אותך אל הגברת. יש סופרים שנשברים ומחליטים אולי במחווה של אדישות או של אפיסת כוחות, לכתוב כבר כמו שזה בא. ממילא, מה לעזאזל ההבדל? הלא אפשר גם להתחיל במשהו סתמי לגמרי, או מגומגם, ואפילו קצת מטופש. הנה למשל דוסטויבסקי הגדול מתחיל את סיפורו רוח נמוכה, במין משפט מפוקפק כזה. היה לילה נפלא, לילה כזה שאין מצוי כמותו, אלא בעת שאנחנו צעירים, ידידי הקורא. השמיים היו זרועים כוכבים, וכולי וכולי. מה לעשות, לא נעים, אפילו הפנייה המתחנפת אל ידידי הקורא לא מצליחה להעלים את הטיפלות הרגשנית. וזה דוסטויבסקי בכבודו ובעצמו. ומה יגידו אזובי הקיר? מי יודע כמה טיוטות על טיוטות הוא כתב, מחק, כילל, קשקש, כימת, קרא, שרף בתנור, התביע באסלה, לפני שיצא לו מין, נו טוב, שיהיה כבר ככה, כזה. ואולי דווקא לא. הלו רוח נמוכה הוא סיפור בגוף ראשון על אדם סנטימנטלי, וחותרת המשנה היא רומן סנטימנטלי מזיכרונותיו של הוזה. אולי המשפט העלוב שבפתיחת הסיפור הוא עלוב בכוונה? אם כן, חוזרת השאלה שלנו למקומה. כמה טיוטות כתב דוסטויבסקי ופסל עד שהצליח להפיק את העליבות התפלה של המשפט הזה? כמה פעמים ליטש וחזר וליטש עד שיצאו לו השמיים הזרועים כוכבים והכאשר אנחנו צעירים והידידי הקורא דגם מזוקק של כתיבה גרועה? היכן אם בכלל עובר הגבול שבין עיצוב דמות סנטימנטלית בגוף ראשון, כגון גיבור הסיפור רוח נמוכה, לבין טקסט סנטימנטלי גרוע? או שמה, אין כבר טקסטים טובים וגרועים בעולם, אלא רק נרטיבים לגיטימיים על אודות טקסטים מקובלים, לעומת נרטיבים אחרים, לגיטימיים לא פחות, על אודות טקסטים מעוקבי התקבלות. פתיחת סיפור היא כמעט תמיד התקשרות חוזית בין הכותב לבין הקורא. ודאי, יש חוזים ויש חוזים, לרבות חוזים שלא מקיימים ולא מתכוונים לקיים אותם, אבל גם חוזים כאלה נקראים חוזים. לפעמים יש בפסקת הפתיחה התקשרות חוזית סודית בין הכותב לבין הקורא מעל לראשם של הגיבורים, שאינם תופסים כי מאחורי גבם מחליפים הכותב והקורא קריצת עין משועשעת על חשבונם. כך הוא במידה מסוימת בפתיחת דון קיחוטה, וכך בהקדמת המספר להאחים קרמזוב ובפתיחת תמול שלשום. ויש חוזה שקרי, כשהכותב חושף לעיני הקורא כל מיני סודות שמאחורי הקלעים של היצירה, והקורא הזחוח עלול ליפול בפח ולדמות לו שהוא מוזמן אל החדר האפל שמאחורי הווילון, ואינו מבחין שגם מאחורי הקלעים אינם מאחורי הקלעים, כי עם מין תפאורה נוספת. לפעמים מופיע חוזה פתיחה חמור מאוד, מרתיע, כמעט אכזרי, המזהיר את הקורא מראש. כאן דמי הכניסה עולים ביוקר רב, ואם זה לא לפי כיסך, אם אינך מוכן לשלם מקדמה קשה, מוטב שבכלל לא תנסה להיכנס. ראה, עוזרת. בלי שום הנחות והקלות ובלי אריזה מרופדת. הנה מתחיל כאן סיפור למיטיבי לכת, ואם אין לך כוח, אל תתחיל. כך היא למשל פתיחת הסעון והזעם מאת פוקנר. ובעצם, מה זו בכלל התחלה? האם תיתכן בעיקרון התחלה של סיפור? הלא תמיד, ובלי יוצא מן הכלל, קיימת התחלה שלפני ההתחלה. אם הסיפור רוצה למלא את חובתו האידיאלית, עליו לשוב לאחור לפחות עד המפץ הגדול. זו האורגזמה הראשונית של היקום, אשר בה, כך אומרים, התחילו כל המפצים האחרים.